טוב, שלום וברכה ובוקר טוב. אנחנו היום אמרנו שאנחנו ניכנס לסוגיית המחלוקות, כלומר איך בעצם נוצרו המחלוקות. אז הרמב"ם עשה לנו קצת סדר והוא אמר דבר כזה: מחלוקות בדאורייתא יכולים להיות רק בדברים שהם לא פירושים מקובלים ממשה רבינו. זאת אומרת, יכול להיות שמישהו יגיד אין לי מסורת כזאת, זה כמו שאמרנו, אבל אין כל כך מה לחלוק מול מישהו שאומר שיש מסורת ממשה רבינו שהפירוש הוא כך וכך. אין פה מחלוקת במובן של ויכוח ענייני, אלא אחד מעיד שהוא קיבל מרבותיו ככה, אחד לא. אותו דבר גם בהלכה למשה מסיני, זה התחום השני שהוא בדאורייתא, שזה כביכול מחוץ לתורה שבכתב, אבל יש איזה תוקף דאורייתא. והדבר השלישי שבו כן יכול להיות מחלוקות, זה דברים שלא נתקבלו ממסורת משה רבינו, אלא חכמי הדורות דנו בדבר ו... החליטו על פי מידות שהתורה נדרשת בהם, על פי שיקול הדעת, סברה וכולו, מה הדין, ובזה יכול להיות מחלוקת. כן, אז בואו נראה את הסוגיה של המחלוקת. והחלק השלישי, אם הדינים מוצאים בדרכי הקש, תפעולו עם המחלוקת, כמו שזכרנו, יפסק בהם כדעת הרוב, כמו שיסדנו. כן, וכולו. זה ראינו כבר אתמול, אבל מחשבת מי שחושב שהדינים שנחלקו בהם הם גם כן מקובלים ממשה, ואומנם נפלה המחלוקת מדרך הטעות בשמועות או השיחה, ושהאחד קיבל האמת והאחר טעה בקבלתו או שכח, או שלא שמע מרבו כל מה שצריך לשמוע ויביא ראיה על זה מאומרם, משרבו תלמידי שמאי והלל שלא שימשו כל צורכן רבתה מחלוקת בישראל ונעשה תורה כשתי תורות. זאת אומרת, מי שחושב שיש מחלוקת גם בדבר הראשון, כן, שהוא הלכות מקובלות משה רבינו, אז אומר הרמב״ם פה, אני מסכים שיש פה מחלוקת, כמו שאמרנו, כן? שיכול להיות שיש טעות בשמוע, זאת אומרת, אחד בעצם טעה לחשוב שיש מסורת כזאת, ואחד אומר לו שאין מסורת כזאת, או הפוך, כן? אבל מי שחושב שיש מחלוקת בעניינים עצמם שנתקלו משה רבינו, זה לא נכון. ואביר היה לזה מאמרה, משרבו תלמידי שמאי והלל שלא שימשו כל צורכן רבתה מחלוקת בישראל ונעשה תורה כשתי תורות. ואז לכאורה רואים מה זה שלא שימשו כל צורכן, אז לכאורה זה יכול להיות גם בדברים שמקובלים ממשה רבינו. אומר הרמב״ם, הנה זה השם יודע מן המאמירים החוערים והמגונים מאוד, והם דברי מי שאינו מסיק ולא מדקדק בעיקרי ומטיל דופי באנשים אשר התקבלה מהם התורה, וזה כולו בטל. למה הרמב״ם מאוד חשוב לו להפריך דבר כזה? כי בעצם הוא אומר, אם אנחנו נתחיל לפקפק ונאמר שהיו חכמי הדורות שלא בדיוק העבירו את הדברים בצורה מדויקת ולא זכרו וכל מיני עניינים מהסוג הזה, אתה בעצם על ידי זה תעקור את כל התורה, כי אתה תבוא תטיל סימני שאלה על כל דבר. זאת אומרת, גם יגידו לך על החושב מסיני, אתה תבוא תגיד, לא, זה מסורת לא מדויקת, זה לא היו שם בדיוק חכמים שהם זכרו או לא דייקו וכולו. זה מה שאומר פה הרמב״ם, ואומנם יגרום לזאת, לכן הוא רואה את זה כדבר מאוד מגונה. מן המאמרים המכוערים, המגונים מאוד, כן, מטיל טופי באנשים, ישר וכולו. לפי שהם מצאו, כי הפירוש המקובל, ואומנם יגרום לזאת האמונה נפסדת, מיעוט ההשגה לדברי חיים נמצאים בתלמוד. לפי שהם מצאו כי הפירוש מקובל ממשה וזה נכון, כמו שעשינו, ולא הבדילו בין העיקרים המקובלים בתולדות המוצאות. כן, זאת אומרת, מה שאנחנו מוצאים בדברי חז"ל, שהם מנסים למצוא מקור בפסוקים לכל דבר, זה יכול לטעות, כמו שראינו, הם מביאים מקור למה זה אתרוג. למרות שזה פירוש מקובל למשה רבינו, אז זה יכול להביא לטעות לחשוב שבעצם אין דבר כזה מקובל ממשה רבינו. אבל אתה, אם תסופק בדבר, לא תסופק למחלוקת שם ובית אלו באומרה, מכבדים את הבית וכן נותנים ידם, נותנים ידם ומכבדים את הבית, אין לכם שני מאמרים קיבול ממשה ולא שמעו מסיני. כן, זאת אומרת, מחלוקת בית שמעו ותילל, שאלה התייחזו חז"ל ואמרו שלא שימשו כל צורכם ולכן נוצרו מחלוקות, זה לא בדברים שהיו פירושים מקובלים ממשה רבנו, ולא שמעו מסיני, זאת אומרת, וזה לא הלכה למשה מסיני, אלא סיבת מחלוקתה מה שזכר, שאחד מהם עושה השימוש באמר זכר מתיר. זאת אומרת, המחלוקת הייתה עניינית, בעניינים של סברות שנוגעות לאותו נושא שבו נחלקו. וכן כל הדומה לאלו המחלוקות, אשר הם ענפי הענפים, זאת אומרת שהכל זה בעצם מחלוקות שקשורות לשיקול דעת, שחכמי הדורות ודאי שיכולים וחייבים וצריכים להפעיל כדי להכריע בהלכה כזו או אחרת, שאין לנו קבלה ממשה רבנו וזה לא הלכה משה מסיני. אז פה, נכון, זה נתון לשיקול הדעת וחלות מחלוקות. טוב, אז מה זה מה שהתכוונו, אבל אומרה מי שרבו תלמידי שמה ולא שלוש ישו כל צורכם רבתי המחלוקת בישראל, אז מה לכאורה הכוונה? אז אם אתה אומר שהם לא העבירו את המסורת, זה לכאורה הכוונה לא שימשו כל צורכם, לא העבירו את המסורת, אז זה מובן מה זה לא שימשו כל צורכם. אבל הרמב״ם הרי מסרב לומר שבעברת המסורת הייתה, כלומר כל אחד היה דבק במסורת שהוא קיבל מרבותיו, לא היה פה איזשהו משהו שהיה איזשהו רפיון או איזשהו מישהו שהתייחס בקלות דעת אל הדברים, כן, וזלזל בהם ולכן לא העביר בצורה מדויקת. אז מה זה לא שימשו כל צורכם? אז אומר הרמב״ם, הנה עניין אל הדברים בבואר מאוד, לפי שני אנשים היו שקולים בתבונה והיו מדיעת העיקרים שלא דיומם בו טיפול בין למחלוקת כלל במה שיוציאו בהיקש. ואם טיפול תהיה מועטה, כמו שלא נמצא לעולם מחלוקת בין שמאי ותילל אל באחות יחידות, שמאי והילל עצמם. לפי שגשה שניהם בכל מה שהוציאו בהיקש היו קרובים זה לזה. והעיקרים גם כן כאשר הם מצורים אצל זה, כמו העיקרים מצורים אצל היו אצל אחר. זאת אומרת, אומר הרמב״ם דבר כזה, הוא אומר פשוט. אם יהיה שני אנשים שיסודות החוכמה נמצאים אצל שניהם. כלומר, לאף אחד אין יתרון על פני השני בהבנת יסודות החוכמה. ולשניהם יש, בוא נגדיר את המילים שלנו, שכל טוב. זאת אומרת, הם יודעים לעבוד עם השכל בצורה ישרה. אומר הרמב״ם, לא יהיו מחלוקות. כי ברגע שאנחנו מסכימים על נקודות היסוד, ואם שני האנשים, השכל שלהם, יודע להסיק מסקנות בצורה ישרה מהיסודות, לא יהיה מחלוקת. כי שכל האדם, כאשר הוא פועל באופן שמתאים לטבע ולתכונה שלו, בלי שיבושים כאלו אחרים שמשבשים אותו, הוא יגיע תמיד לאותה מסקנות. זאת אומרת, במילים אחרות, השכל של בני האדם בעיקרון, בפוטנציאל, הוא שווה אצל כולם ואמור להגיע לאותה מסקנות. אלא מה? אז למה יש מחלוקות? יש מחלוקות כי לפעמים בדרכי השכל עצמו יש דברים שהם לא מספיק בהירים, זאת אומרת, מבחינת האובייקטיביות של שכל האדם, כלומר, גם אם נמצא את השכל, יש דברים שיש בהם חוסר בהירות, ויש גם מה לעשות, אנחנו לא מלאכי השרת. אז המילה גם יכול להיות שפה ושם, באילו נקודות, יהיה מישהו שהשכל שלו יותר מצליח להגיע לבירור אמת, מישהו שהשכל שלו פחות, אבל זה, בוא נאמר, רק בשוליים. ב-99.9% מהדברים תהיה הסכמה. ואומר הרמב״ם, זה מה שהיה אצל שמאי והילל. בין שמאי והילל עצמם, לא בית שמאי ובית הילל, התלמידים, אלא שמאי והילל עצמם, אנחנו נמצא מחלוקות ספורות. אין הרבה מחלוקות בין שמאי והילל עצמם. ולמה? בגלל שיסודות החוכמה היו מוסכמים על שניהם, והם היו אנשים גדולים שהמסקנות השכליות שלהם היו מסקנות מדויקות וישרות ומתאימות לדרכי השכל, ולכן כמעט ולא מחלוקות. אז למה אצל התלמידים היו? וכאשר נתמעתה דרישת תלמידיהם ונחלה שכשם ביחסי לבשם הרבותיהם, מה שכתוב שלא שימשו כל צורכם זה לא הכוונה שהם לא דייקו בעברת המסורת, אלא מבחינת היכולות החשיבה של השכל, זה מה שהשתנה אצל התלמידים. כן, וזו נקודה מאוד חשובה לרמב״ם להדגיש את הדבר הזה. כי הטענה שהיה רפיון במהלך הדורות בעברת המסורת ממשה רבינו, והיה זה מין זלזול ולא עשו את זה כמו שצריך, זה דבר שיכול לשמוט את כל הבסיס לתורה שבעל פה. כי יבוא איזה מישהו ויגיד, בסדר, אתה בונה, אתה יוצא עבודת מוסה, אני מסכים איתך, משה רבנו לימד אותם. אבל מי אמר לך שהם עד כדי כך דייקו והעבירו את המסורת הזאת בצורה מדויקת? הרי כדי שזה יעבור, אתה צריך להיות גם מישהו שהדברים כל כך חשובים לו, וגם שתעשה את כל המאמצים כדי להעביר את המסורת הזאת בצורה מדויקת. כן, ועל זה ברגע שהתעוררו שומן ישראל, שאלה אנחנו שומטים את כל הבסיס של התורה של הלפה. לכן הרמב״ם לא מוכן לקבל את הדבר הזה, לא בגלל שיש לו אינטרס, כי הוא מבין את חומרת הדברים. אם אנחנו נתחיל לקבל כל מיני דברים מהסוג הזה, וגם מה שנראה בחז"ל, לא שימשו כל צורכם, אז זה כאילו נראה שהם זלזלו בעברת המסורת, אומר רמב"ם, מה פתאום, זאת לא הכוונה, לא שימשו כל צורכם, הכוונה, הם לא הגיעו לרמה השכלית, בדברים שתלויים בשיקול הדעת, לרמה שכלית כמו רבותיהם, ולכן נוצרו מחלוקות, ונחלש הקשם, הקשם זה הכוונה היכולת של מסקנות השכל, ביחס אליהם ושמי רבותיהם, נפלה מחלוקת ביניהם, בעת האיום, בדברים רבים, היות שהקש כל איש מהם, לפי איך שכלו, ומה שאצלו מן העיקרים, ואין להאשימם בכל זה, לפי שאנו לא נחייב שני אנשים מתווכחים, שתווכחו בשכל, יהושע ופינחס. זאת אומרת, מה אנחנו באים בטענות? זאת אומרת, אם זה מה שהם מצליחים להשיג בדרכי השכל, אנחנו יכולים להגיד להם, יכול להיות שאם הייתם מתאמצים, הייתם מגיעים לרמה יותר גבוהה. זה אולי הביטוי לא שימשו כל צורכם. לרמה יותר גבוהה מבחינת השגות השכל שלכם. אבל להגיד להם, אתם לא שמי והילל, בסדר, שמי והילל זה אנשים גדולים הם. ואין לנו גם כן מפקפקים אשר יקו בו, היות שאין להם כמו שמי והילל או מי שלמעלה מהם. כן, יש יכול להיות יותר גדולים משמי והילל. כי השם התפאר ותרומם לא ציוונו בעבוד בזה. כן, זאת אומרת, מה תאמר? עכשיו פה הרמב"ם נכנס לסוגיה אחרת. טוב, גם אם תאמר שהם דייקו במסורת משה רבינו, אבל פה אתה סוף סוף אומר שמבחינת הרמה השכלית יש ירידה בדורות. אז אולי זה עצמו סיבה שלא נשמע לדורות האחרונים, כי יש להם ירידה ברמה של מסקנות השכל. אז אולי גם זה סיבה. אז זה אומר הרמב"ם, זה לא נכון. כי אנחנו צריכים לעשות מה שהקדוש ברוך הוא אומר. והקדוש ברוך הוא, מה שהוא ציווה אותנו, שחייבנו לשמוע מחמי איזה דור שיהיה, ואלה שעוד שיר בעמים ההם, ודרשת. זאת אומרת, הרי כשאתה שואל את עצמך, נניח, כן, בדור שלנו, האם המיקרוגל הוא נחשב בישול בשבת או לא נחשב בישול בשבת? כן, אז מה אתה אומר? נחלקו חכמי הדור שלנו, אם זה בישול דורייתא או בישול דרבנן וכו'. ואתה יכול להגיד, לא, מה, חכמי הדור הזה, מה, הם קטנים בחוכמה יחסית לחכמים שלפני 100 שנים, ואלו עוד יותר קטנים מאלו שלפני 200 שנים. ואז בעצם תבוא לפקפק בחכמי כל דור ודור, בגלל הירידה ברמת ההשגות של השכל. אומר הרמב״ם, בשאלה האם מיקרוגל מותר בשבת או לא, מה שמעניין אותך זה מה הקדוש ברוך הוא רוצה שתעשה. זה מה שאמור לעניין אותך. ומה שהקדוש ברוך הוא רוצה שתעשה, זה שתעשה על פי חכמי התורה של הדור שלך. זה מה שהקדוש ברוך הוא ציווה אותך. עכשיו, אתה אומר, יכול להיות שחכמים בדור אחר היו מכריעים אחרת? יכול להיות, מה זה משנה? גם אם ברור לנו שחכמים בדור אחר כנראה היו מכריעים אחרת, אתה מצווה ללכת על פי השופט שבימיך. זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. תלך על פי השופט שבימיך. כן? אז כיוון שאתה מקיים את התורה מתוך שזה רצון השם, אז תברר מה הקדוש ברוך הוא רוצה. הקדוש ברוך הוא רוצה שתלך על פי חכמי כל דור ודור. למרות שאתה יודע שיש כאן ירידה הדורות במובן של יכולות ההשגה השכלית. אז אם נשים לב, לרמב"ם פה היה חשוב שני דברים מאוד מאוד עקרוניים בהבנת עניין התורה שבעל פה. הדבר הראשון זה כל מיני כאלו שיכלו לומר אנחנו מאמינים או אנחנו יודעים, לא משנה כרגע באיזה רמה הם מתייחסים ליסוד הדברים, משה רבינו, כן, לימד תורה ויש דברים מסורים, מקבלים את כל מה שאמרת ויש דברים הלכה משה מסיני, אבל אם יבוא בטענה מי ערב לנו שהדברים לא ישתבשו במהלך הדורות, מי ערב לנו? מי ערב לנו שאנשים זכרו באמת מה שרבותיהם אמרו להם? ומי ערב לנו שאנשים העבירו את מה שהם שמעו מרבותיהם? אולי היה פה כל מיני ענייני זלזול ולא מספיק, ואפילו מי שקצת יותר מתוחכם יגיד, הנה הראיה שאני צודק בטענה הזאת, חז"ל אמרו שתלמידי שמאי והלל לא שימשו כל צורכם. מה זה לא שימשו כל צורכם? כאילו, לכאורה הכוונה, לא העבירו את מה שקיבלו רבותיהם. הם זלזלו. זה יכול להיות טענה אחת. כנגד זה הרמב״ם שולל מכל וכל, והוא אומר שזה דבר חמור, אתה גם מטיל דופי באנשים שמסרו את הנפש על העברת הדברים בצורה המיטבית שהם היו יכולים ביחס לעברת המסורת. אז זה נקודה אחת. מה כן התכוונו חז"ל לא שימשו כל צורכם? התכוונו להשגות השכל, דברים שבהם יש מחלוקות לא בגלל העברת מסורת, אלא בדברים שיש בהם מחלוקות שקשורים לבירורי השכל. עכשיו גם פה יכולה להיות טענה, שאם אתה בעצמך מודה שבדורות מאוחרים יש השגות שכליות נמוכות מדורות קודמים, אז גם בזה אני אבוא לפקפק במה שאומרים הדורות המאוחרים יחסית לדורות הקודמים, ולומר מה פתאום שאני אלך על פי דבריהם, כי הרי הם לא משיגים את האמת בשכל. יש אפשרות להשגות יותר גבוהות, וחז"ל אפילו אומרים את זה בעצמם. לפי הסבר של הרמב"ם, לא שכל צורכם, הכוונה לא מגיעים לרמת השגות השכל של הדורות הקודמים. על זה אומר הרמב"ם, אתה צריך לשאול את עצמך שאלה אחת, מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממך? והקדוש ברוך הוא אמר מה הוא רוצה, שזה ילך על פי שופט שבימיך. ולכן, למרות שיש ירידת הדורות מבחינת החוכמה ויכולות השגת השכל, ויכול להיות שאותה שאלה שמופיעה בדור הזה, אילו היו חכמים גדולים יותר, שהיו צריכים להכריע בשאלה הזאת, היו מכריעים אחרת מאשר הכריעו חכמי הדור הזה, מכל מקום זה לא רלוונטי. גם אם זה יכול להיות נכון, וסבירות גבוהה אפילו אולי, בהקשרים מסוימים שזה נכון, עדיין, אתה מחויב על פי מה שקדוש ברוך הוא אמר בתורה, ללכת על פי שופט שבימיך. ולכן זה סוגר בעצם את כל הטענות שיכולות לפקפק על תוקף התורה שבעל פה. נור בעזרת השם מחר אני רוצה קצת להאריך קצת, ולהרחיב יותר במובן של שופט שבימיך. גם יש שם הרבה שיבושים בדבר הזה. כן. בסוף...